והניף הכהן אותם על לחם הביקורים, תנופה לפני הוויה, על שני כבשים. זה פסוק שמתאר את העבודה של הכהן בבית המקדש בחג השבועות. חג השבועות היה צריך להביא לבית המקדש קורבן שהיה בו שני לחמים, ובנוסף לכך היו גם שני כבשים. אחת הפעולות שהכהן היה צריך לעשות, להניף את הלחם והכבשים. כשקוראים את הפסוק, כתוב והניף הכהן אותם, אותם הכוונה היא את הכבשים, על לחם הביקורים. מהסגנון מובן כאילו שהוא מניף את הכבשים יותר גבוה מהלחם. אומר על זה אדמו"ר הזקן, ואיתה בגמרא. הגמרא שמתייחסת לפסוק הזה, אז הגמרא מסבירה שלא כפי שאנחנו יכולים בטעות להבין בהבנה ראשונית שהכבשים נמצאים מעל הלחם, אלא אומרת הגמרא שהלחם מלמעלה, שכאשר הכהן מניף, הוא מניף את הלחם מעל הכבשים. שמניף הכבשים עם הלחם ביחד, והלחם נמצאים מעל הכבשים. להבין עניין זה, צריך להבין את כל הנושא הזה של מה זה העניין של שתי הלחם, מה העניין הכבשים, ולמה צריך להניף אותם, מה כל העבודה המיוחדת הזאת. והתחברות זו להיות הכבשים עם הלחם בתנופה. צריך להבין מה החיבור בין הכבשים לבין הלחם שמניפים אותם יחד. כדי להבין את זה, אז הוא מקדים. הנה נודע כי תכלית כל הבריאה, מה התכלית שהקדוש ברוך הוא רוצה בכל בריאת העולם, מה התכלית שאליה יהודי צריך לשאוף ולהגיע, להיות היש בתל העין. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא נראה יש. יש הכוונה היא שהוא מציאות, ישות, שלא מורגש בה אמת, לא מורגש בה אלוקות. העין זה כינוי למקור האלוקי שממנו נברא יש. קוראים לו עין כי הוא למעלה מהשגתנו, למעלה מתפסתנו. אז המציאות הזו שיש עין, הוא נוצר יש, מה עכשיו העבודה של היהודי? שהיש הזה יהיה בטל לעין. יהיה בטל, הוא נברא יש מעין. אבל המטרה היא שהיש יתבטל לעין. ובכל עולם נמשך ביטול היש לפי מדרגתו. כל עולם ועולם רמת הביטול של היש היא שונה. ועכשיו הוא יסביר מה זה נקרא ביטול. מה הכוונה שהיש צריך להיות בטל לעין. והנה, עיקר הביטול הוא עיקר המטרה, עיקר המשמעות של המושג ביטול, מה זה להיות בטל ונכלל ממש באור אינסוף ברוך הוא. הכוונה היא שהיש יהיה לגמרי בטל, יהיה לגמרי נכלל באלוקות, ומיוחד בו בייחוד גמור ואמיתי בתכלית הייחוד. אוקיי, זה מילים מאוד גבוהות, מאוד חזקות, אבל מה התרגום של המילים הללו הלכה למעשה? מה מצופה מהיש? מה זאת אומרת שהיש צריך להיות בטל ומאוחד לגמרי באלוקות? אז הוא מביא דוגמה. כהתאחדות העברי הגוף בנפש החיונית. בדיוק כמו שהעברים של הגוף שלנו שבטלים לנפש. יש נפש חיונית שנמצאת בתוך הגוף. נפש שמחיה את הגוף. העברים בטלים לגוף באופן מוחלט. מה זאת אומרת? אם אדם רוצה להזיז את הרגל, אז הרגל זזה. רוצה להזיז את היד, היד זז. זה לא מצב שהוא צריך כל הזמן ללחום עם היד ולשכנע אותו לזוז. אם אדם צריך לשכנע את היד לזוז, יש בעיה, היד חולה. אבל גוף בריא בטל לנפש באופן כזה שמלכתחילה אין לו רצון עצמי. הוא לגמרי בטל למה שהנפש רוצה ממנו. כי הרי הנפש החיונית השורה הוא מתלבש בתוכם. הנפש שורה בתוך הגוף. שאין להם חיות אחר מבלדי חיות הנפש. אין לגוף חיות אחרת מאשר החיות של הנפש. ולכן האיברים נשמעים לרצון הנפש בביטול והתאחדות גמור. לכן האיברים כל כך שומעים את בכל הנפש, הם נשמעים לרצון הנפש, בטלים לנפש באופן מוחלט, ועד כדי שאין מלכתחילה לגוף רצון עצמי. אז כך תהיינה כוחות נפש החיונית, בטלות ונכללות ממש, באור אינסוף ברוך. זה נקרא רמת הביטול שיהודי צריך שהנפש שלו, הנפש החיונית, הנפש שמחיה את הגוף, תהיה בטלה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהנפש לא תהיה מסוגלת לעשות דבר, לרצות דבר, להיות נוטה לדבר שלא לפי רצון השם. זה נקרא ממש להיות מרכבה על השכינה. זה נקרא ביטול. זה הרמה שאליה צריך לשאוף שהנפש תהיה בטלה. השורה הוא מקיף על נפשו, כי הרי אור אינסוף מקיף ושורה על הנפש, אז ככה ברמה כזו צריכה להיות הביטול של הנפש לאלוקות. והאין מה שכתוב על פסוק והקרבתם עולה אישה. טוב, זו דרישה מאוד מאוד גבוהה. שאלה אם במציאות יש כזה דבר? במציאות שייך שהנפש תהיה בתהילה לאלוקות בכזו רמה?
עולה אישה זה הכוונה לזה?
לא, שם בפסוק, במאמר על הפסוק הזה מבואר הנושא הזה. אבל האם שייך באמת בטבע כזה דבר? אומר אדמו"ר הזקן, אחיני, בטבע האדם בתולדתו, הטבע האנושי, איך שהקדוש ברוך הוא יצר את טבע האדם, אין כמו ביטול זה. אין כזו רמה של ביטול בטבע, כי אדם בטבע שלו יש לו רצונות משלו, יש לו תאוות משלו, אז למרות שהוא יודע שרצון השם, מה שכתוב בהלכה הוא באופן אחד, אז הוא כל הזמן צריך לשכנע את עצמו שאני עושה את רצון השם, אבל לא נמצא בטבע באופן טבעי שהנפש של אדם תהיה בתהילה באופן מוחלט. בכלל, לא רק ללקות. אדם בטבעו הוא לא בטל. אדם בטבעו הוא יש לו רצונות משלו. ודוגמתו אינו נמצא בגשמיות כלל. אין בגשמיות דוגמה כזו לבטל רצונו מפני רצון אחרים. אין כזה מציאות שאדם בטל כל כך חזק לרצון של מישהו אחר, עד שאין לו רצון משלו. זאת אומרת, הוא אוטומטית ביטוי של השני. אין כזה מציאות בעולם. לגמרי, עד ברמה הזו. הוא יכול להגיד, ביטול כזה, בא לי לעשות משהו מסוים, ואתה אומר לי משהו אחר, אתה יודע מה? אני קופה את עצמי.
הרצון נשאר.
בסדר, מכניע את עצמי. אבל באופן טבעי אצל בן אדם, אין כזה דבר. בן אדם בדרך כלל לא עומד בצורה כזו. בבחינת ביטול זה, כאילו אין לו רצון אחר כלל, שאדם יהיה בטל ברמה כזו, שאין לו בכלל רצון, אין לו שום רצון, זה לא קיים. אלא איפה כן קיים בעולם דוגמה לכזה תנועה? אלא טבע זו היא בבהמה. אצל בהמות יש כזה טבע. הבהמה בתהילה לבעל הבית שלה. מה שבעל הבית אומר לה מיד באופן טבעי, היא כבר קולטת מה בעל הבית רוצה וככה היא עושה. בהמה יש לה בטבע, באופי שלה, כזה רמה של ביטול. שהן בתהילות ברצון המנהיגם, הבהמות בדרך כלל בתהילות לרצון של מי שמנהיג אותם, ולכל אשר יחפוץ, יתה אותם. לאן שהבעל הבית רוצה, לשם הוא מתה את הבהמות, ואינן משנות את תפקידם, והן לא נלחמות איתו, הן לא משנות את התפקיד שלהם, זה האופי של בהמה. למה לבהמה יש יותר נטייה כזו, להיות בתהילה, בטבע, באופי, אצל בן אדם זה לא קיים? והיינו מפני כי שורשן ויסודותן בערי קודש. כי השורש של הבהמה הוא מאוד מאוד גבוה. השורש של הבהמה בשורשו העליון הוא במקום מאוד קדוש, ששם הביטול האלוקות הוא מוחלט. אז לכן גם כמו שהבהמה ירדה למטה, אז אין לה את הביטול האלוקות, אבל הביטול נשאר אצלה. עם מדרגות עליונות באור אינסוף ברוך הוא. השורש של הבהמות יותר גבוה מהשורש של הבן אדם. זה בא ממקום מאוד עליון, ושם כשהבהמה נמצאת בשורשה, לא הבהמה כפי שהיא פה למטה, הבהמה בשורשה העליון, ושם מבחינת ביטול באור אינסוף ברוך הוא ממש. שם בשורש הבהמה בטלה לאלוקות באופן מוחלט. אלא מה קרה? אלא שנפלו למטה מטה. בפועל הבהמות, ירדו הנפשות של הבהמות לעולם הזה, אז הם נפלו למטה ממדרגת האדם, אז במילא במקום להיות פה בעולם בטלים לאלוקות, אז למה הם בטלים? ונמשך בחינת ביטול למטה תחת יד האדם. אז הבהמה שנמצאת פה למטה היא בתהילה, אבל במקום להיות בתהילה לאלוקות, היא בתהילה לבני אדם. אז הבן אדם הוא כאילו מעליה, לא כאילו, בפועל, הבהמה מעליה, והאדם הוא מעל הבהמה, והבהמה בתהילה על האדם באופן טבעי. אחרי שאנחנו מבינים שזה מה שקורה, ועכשיו נדרש מהיהודי להגיע לרמה הזו של הביטול. עכשיו על פי זה נבין, וזהו עניין הקורבנות. עכשיו נבין מה הסיבה שבבית המקדש העבודה המרכזית היה להביא קורבנות. והרבה מפרשים ממש מתחבטים בעניין הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו איך? לקחת בהמות ולהקריב אותם על המזבח. מה סוג העבודה הזו? מה יש בעבודה הזו של הקרבת בהמות על המזבח? מה זה מבטא עבודת השם? אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחדיר בנו את הטבע הזה שיש בשורש הבהמה למעלה. וזה מתבטא ברמה מסוימת גם בבהמה למטה. מה יש אצל הבהמה בצורה מאוד בולטת? הביטול, הכנעה. תיקח את זה. כל קורבן שאתה מקריב, אתה מחבר את הבהמה לשורשה, ואתה אמור לקבל ממנה כוח שגם אצלך זה יהיה כך. זהו עניין הקורבנות שהיו מקריבים הבהמה על גבי המזבח. והולך חיותה אחרי שהקריבו את הבהמה על המזבח. אז החיות של הבהמה, האנרגיה של הבהמה, עולה במקורה ושורשה. הבהמה עולה על השורש שלה. והבהמה כפי שהיא בשורש שלה, שם היא באמת בתהילה לאלוקות, שהוא בחינת ביטול ממש באור אין סוף ברוך. אז זה העניין של ההקרבה של הקורבנות. עכשיו הוא מוסיף ואומר, והקורבנות היו מן הבקר או מן הצון, מכל הבהמה, מכל סוגי הבהמות התורה מצווה עלינו להביא את הבקר או את הצון, ולא מן החיות. אין קורבן חי, חיה. לא מביאים חיות, מביאים בהמות. למה מביאים בהמות ולא חיות? שבבהמה יש בה ביטוי יותר מן החיה. כי החיות לא בתהילות כל כך לבעל הבית כמו הבהמה. חיה יש לה יותר רצון עצמי. בבהמה יש יותר את אופי הביטול. אנחנו רוצים לקבל את הדרגת הביטול הגבוהה, לכן דווקא לוקחים בהמות. עכשיו בין הבהמות עצמם, וכן מכל הבהמה נבחרו כבשים על פי הרוב. על פי הרוב אנחנו מקריבים כבשים יותר מאשר שברים. למה? שנמשך בהם בחינת הביטול יותר. כי כבשים באופי שלהם עוד יותר בתהילים מאשר שברים למשל. כי הבקר זה שורש, הבקר זה פני שור. במרכבה העליונה היה פני שור, ועל פני שור כתוב שהוא מהשמאל, בחינת גבורות. זאת אומרת הוא לא בטל כל כך. וגם שור יש לו את הטבע שהוא מנגח בקרנו. זאת אומרת הוא מציאות, מעט לפורנות, כן? אז לכן לא היו מקריבים כל כך הרבה שברים. ועיזים, היו מקריבים עיזים, אבל גם לא כל כך הרבה. למה? הם גם כבחינת גבורות. כתוב שעז הוא מבטא גבורה לא כמו כבס. רוב הבהמות היו דווקא מהכבשים. אבל הכבשים הם בבחינת רחמים. הכבש גם בטבע שלו הוא רך, הוא כנוע. אדם יכול לו, ילד קטן יכול להוביל 1,000 כבשים, הם כולם הולכים אחריו בלי שום בעיה, אין כאן התנגדות כל כך. וזה היה העניין של הכבשים להחדיר בנו את העניין. כמו שכתוב בפסוק, והכסבים הפריד יעקב. שם בסיפור עם יעקב ולבן, שהוא קיבל את השכר על העבודה שלו, אז שם רואים את הלשון, והכסבים הפריד יעקב. יעקב לקח לעצמו את הכסבים. אחר כך הוא ידבר למה אומרים פעם כסבים, פעם כבשים. אבל הכסבים הפריד יעקב. למה הוא לקח דווקא את הכסבים? שכבשים הם מבחינת מידותיו של יעקב, כי זה המידה של יעקב אבינו. יעקב אבינו זה בחינת רחמים. אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, יעקב זה רחמים. אז הכבשים יש בהם בגילוי את העניין הזה של הרחמים. כי הכבשים יש להם קול רחמנות. גם הקול, איך הכבש משמיע את הקול שלו, זה קול שמעורר רחמים. שמעורר רחמים. למה אצל הכבש יש את זה? והיינו לפי שמקורם ושורשם, מה המקור והשורש העליון של הכבשים. הוא ממדרגה העליונה יותר. הוא בא ממקור יותר גבוה מאשר העיזים, ויותר גבוה מאשר השברים. הוא מבדל די יותר גבוה מהחיות. שהוא מקור הרחמים. ולכן, בגלל שהשורש של הכבש הוא כל כך גבוה, בנפילת החיות החיות למטה, שהחיות של הכבש ששורשו מאוד גבוה. אבל גם כשהוא ירד פה למטה והתלבש בתוך גוף של כבש גשמי, נמשך להם הכל שמעורר רחמים. וגם הם חלשים בטבעם כתולנתם. הכבש הוא חלש, לא כמו שור שהוא חזק, הכבש הוא יותר חלש. והרי ניכר הוא מורגש בהם טבע הביטול. יש בכבש, טבע הביטול, יותר מאשר יש בבעלי חיים האחרים. וזה, קודם כל הסברנו מה העניין הקורבנות בכלל, ומה העניין הכבשים. אחר כך נמשיך הלאה, להאריך קצת יותר בנושא של הכבשים, ואיפה יעקב נכנס פה בעניין, ואז נבין מה זה שתי הלחם, ולמה הניפו את שתי הלחם על הכבשים, וזה קשור דווקא לחג השבועות. זה מאמר לא כל כך ארוך, יש עליו אחר כך ביור הרבה יותר ארוך, אבל לפחות המאמר עצמו, את הבסיס, נלמד בעזרת השם בימים הבאים.